ערכין דף י' מתחילים בעזרת השם, שבע שורות מלמעלה, אחרי הנקודתיים, ועבדי כהנים היו וכולי. 12 ימים בשנה היו משדרגים את המערכת של התזמורת שהייתה מנגנת בבית המקדש, על ידי הלוויים, על דוכן מיוחד שעליו הם היו עומדים. אלה היו 12 ימים של חג, שבהם היו גומרים את ההלל, היו פשוט אומרים הלל שלם מתחילה ועד הסוף. זה מדובר על חג הפסח כמובן, חג הסוכות, חג השבועות, והיו מוסיפים לתזמורת שגם ככה הייתה מאוד מאוד מרשימה, היו בה נבלים, כינורות, מצלתיים, היו מוסיפים גם את החלילים. מי היה מנגן באותם החלילים? אז במשנה מצאנו שלוש דעות מי היה מנגן באותם החלילים. דעה ראשונה, ועבדי כהנים היו, דברי רבי מאיר. אלה היו עבדים שאינם יהודים, שיהיו עובדים אצל כהנים, ובזמנים של החגים הם היו מנגנים בחליל לפאר את העבודה. דעה שנייה, זה דעתו של רבי יוסי. הוא אומר שהיו מנגנים משפחות מיוחסות שבישראל, לא כהנים, לא לוויים, ישראל, אבל משפחות שאין בהם שום פסול של ממזר לדוגמה וכדומה. דעה שלישית, זה דעתו של רבי חנינה, הוא סובר שהם היו לוויים, כמו כל המשוררים שהיו על הדוכן, שהיו לוויים, גם אלה שנבנו בחליל היו לוויים. במה נחלקו השלוש דעות האלה? לימה באקה מפלגי, נאמר שהמחלוקת ביניהם זה בדבר הבא. דמאן דאמר עבדים היו, דעתו של רבי מאיר, כסבר עיקר שירה בפה. כשהתורה מצווה על הלוויים לשורר בבית המקדש, על הדוכן, זה לשורר בפה, לשיר. הרי היו מזמורים כל יום, השיר שהיו הלוויים אומרים בבית המקדש, זה עיקר השירה, פשוט מאוד לנגן בפה. וכלי לבסומי קלה הוא דאבידה. זאת אומרת, הכלי רק בא ליפות את הכל בשביל לעשות את השירה יותר יפה. ולא מעכב שדווקא לוויים יעשו את זה, כי זה לא עיקר השיר. ומאן דאמר לוויים היו, שזה רבי חנינא בן אנטיגנוס, הוא סובר כסבר עיקר שירה בכלי. ולכן, כמו שכל זר לא יכול לעשות עבודה שלוויים צריכים לעשות אותה, ככה גם את העבודה של לנגן בחליל לא יכלו ישראל לעשות, בטח לא עבדים כנעניים. ולכן דווקא לוויים עשו את זה, כי זה עיקר השירה לנגן גם בכלי. שואלת הגמרא ותסברה, איך אפשר להסביר שבזה המחלוקת? הרי במשנה אין רק שתי דעות, יש שלוש דעות. מה תסביר את הדעה השלישית לפי זה? רבי יוסי, מייקה סבר, הוא אומר, רבי יוסי, שלא צריך דווקא לוויים, זאת אומרת שזה לא העיקר השירה, זה שמנגנים בחליל. מצד שני הוא סובר אבל שאסור שהם יהיו עבדים כנעניים. זאת אומרת שיש כן חשיבות לנגינה הזאת. לפי דעתו ישראל מיוחסים היו אלה שמנגנים בחליל. מה הוא סובר? איקה סבר עיקר שירה בפה, עבדים סגיה. אם עיקר השיר זה בפה, אז החליל הוא לא עיקר השירה, הוא לא עבודה, אז גם עבדים כנעניים יכולים לנגן בו. ואיקה סבר עיקר שירה בכלי. ואם הסובר שלא, אתה יודע למה עבדים כנענים לא יכולים לנגן בחליל? מכיוון שעיקר השירה זה בכלימה, אתה תיתן לעבדים כנענים לעשות את עיקר העבודה, הם הרי נחשבים זרים לגבי העבודה של השירה. אז אם כן, לוויים בעינן, מי היחידים שלא נחשבים זרים לעבודה של הנגינה? רק לוויים, אז גם ישראל? לא, אבל רבי חנינא מתיר לישראל מיוחס לנגן. אלא אומרת הגמרא הסבר חדש לגמרי במה הם נחלקו. לעולם כסברי, באמת כולם מודים, עיקר שירה בפה. זאת אומרת, השירה שמוטלת על לוויים בדווקא, זה רק לשיר בפה, לא לנגן בכלים. והכה, במעלין מדוכן ליוחסין ולמעשרות כמפלגי. המחלוקת בין השלוש דעות כאן זה בעניין שונה. איך מתייחסים לאותם שמנגנים על הדוכן? האם מתייחסים אליהם שנותנים להם מעשר ראשון, שזה ניתן רק ללוויים. ואם ככה מתייחסים אליהם, אז חייבים להעמיד על הדוכן דווקא לוויים, כדי שאנשים לא יטעו להביא מעשר ראשון לאנשים שהם לא לוויים. אם אני אומר שאלה שעומדים על הדוכן, זה אומר שאין בהם פסול, הם לא ממזרים לדוגמה, אז כל אחד שהוא לא ממזר אפשר להעמיד אותו. אז בזה הם נחלקו. מאן דאמר עבדים היו, זה דעתו של רבי מאיר, כסבר, אין מעלין מדוכן, לא ליוחסין ולא למעשרות. לפי דעתו, זה שאדם עומד ומנגן על הדוכן, זה אומר דבר אחד, שהוא יודע לנגן טוב. חוץ מזה, זה לא אומר כלום. זה לא אומר שהוא מיוחס, זה לא אומר שהוא לוי. לכן תעמיד מי שיודע לנגן טוב, ואם זה עבדי כהנים, שיהיו עבדי כהנים. וזה דעתו של רבי מאיר. מאן דאמר לוויים היו, שזה דעתו של רבי חנינא בן אנטיגנוס, כסבר מעלין מדוכן בין ליוחסין בין למעשרות. אתה לא יכול להעמיד שם אדם שהוא לא לוי מיוחס, כי מי שעומד על הדוכן לא צריך לבדוק אחריו אחר כך האם הוא מיוחס או לא, כי זה שעומד על הדוכן זה סימן שכבר בדקו אותו קודם והוא מיוחס, ובנוסף אתה יכול להביא לו ברוגע מעשר ראשון שניתן רק ללוויים, כי הוא בוודאי לוי. לכן תעמיד על הדוכן דווקא לוויים מיוחסים. ולמאן דאמר ישראלים היו, שזו דעתו של רבי יוסי, כסבר מעלים מדוכן ליוחסין. כשאני רואה אדם ששר על הדוכן, יש לי בת, אם אני מיוחס כמובן, אני יכול לתת לו את הבת שלי ברוגע, כי אני יודע שהבן אדם הזה אין לו פסולי ייחוס. אני לא צריך להתחיל לבדוק ברבנות או מה שפעם היו בודקים, היה לשכה מיוחדת לברר האם הבן אדם הזה הוא מיוחס, או שיש בשושלת שלו איזשהו פסול חיתון מסוים. אלא אם מאושר בדוכן, בוודאי הבן אדם הזה מיוחס. אבל, ולא למעשרות. אף אחד לא הולך לתת מעשר ראשון למי שעומד ומנגן על הדוכן. אז לכן לא חייבים להעמיד על הדוכן דווקא לוויים. כי אפשר, כי אנשים לא נותנים ממילא מעשרות אלה של הדוכן. אז לא, אז אין בעיה להעמיד שם גם ישראל. אבל מצד שני, מי שאתה מעמיד שם חייב להיות מיוחס. לכן העמידו שם דווקא ישראל מיוחס, משפחות מיוחסות שבישראל. תנו רבנן, גמרא מביאה פה ברייתא בעניין השיר שהיו מנגנים בבית המקדש. השיר מעכב את הקורבן. כשיש קורבן ציבור, כמו למשל קורבן תמיד, או כמו שיש קורבנות מוספים, אז זה ששרים שיר שהלוויים אומרים על הדוכן, זה מעכב בדיעבד את הקורבן, דברי רבי מאיר. זאת אומרת, יכול להיות שהקרבה של הקורבן הייתה ממש מושלמת, מכל הבחינות. כהנים שיודעים את ההלכות, עשו הכל בצורה טובה, אבל דבר אחד היה חסר, את השירה. בלי זה, הקורבן בדיעבד לא טוב. ככה סובר רבי מאיר. אבל לעומת זאת, לפי דעתם של חכמים, וחכמים אומרים, אינו מעכב. גם חכמים מסכימים שהשיר יש לו מקום מאוד חשוב בקורבנות של הציבור. זאת התורה אומרת, תקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם. זה ברור, רק מה? זה לא מעכב בדיעבד. מה איתם עד רבי מאיר שסובר שזה כן מעכב בדיעבד? אז כאן יש גורסים, אמר רבי אלעזר, ולכאורה כך נראה מההמשך שצריך לגרוס. אמר רבי אלעזר דאמר קרא, והתנה את הלוויים נתונים לאהרון ולבניו מתוך בני ישראל. כתוב שם בהמשך לעבוד, ואז יש עוד המשך, ואז בסוף כתוב ולחפר על בני ישראל. זאת אומרת, כתוב כאן ולעבוד, וכתוב כאן ולחפר. מה כפרה? מה מחפר? איזה עבודה של הקורבן עושה את הכפרה? כי אדם הוא בנפש יחפר. זריקת אדם היא זאת שמחפרת בקורבן. אז כמו שזריקת אדם מעכבת, קורבן שלא זרקו את הדם שלו על המזבח, אז הקורבן הזה מבחינתנו לא הקריבו, צריך להקריב קורבן אחר. אף שירה מעכבת, בזה שהתורה משווה בין העבודה של הלוויים, שזה השירה, לבין הכפרה. כמו שכפרה בלעדיה צריך להביא קורבן אחר, ככה גם בלי השירה צריך להביא קורבן אחר, כשזה קורבן ציבור שבו מעכב השירה. ורבנן, שהם סוברים שבדיעבד השירה לא מעכבת, ההוא, מה שמשווים בין לעבוד לבין לחפר, לאידך דרבי אלעזר. אגב, כאן רואים שזה באמת הביור של רבי אלעזר. לאידך דרבי אלעזר, להסבר אחר של רבי אלעזר, דמר רבי אלעזר, מה כפרה ביום, אף שירה ביום. כמו שאת זריקת אדם חייבים לעשות דווקא ביום, ככה גם את השירה שהיו שרים הלוויים היו צריכים לשיר דווקא ביום ולא בלילה. אמר רב יהודה, אמר שמואל, מניין לעיקר שירה מן התורה? מאיפה יודעים שצריך בכלל לשיר על הקורבן מהתורה? עכשיו, המקור האמיתי זה הלכה למשה מסיני. אבל מביאים פה כל מיני רמזים והסמכתאות מהפסוקים. יש כאן 10 רמזים לשירה מהתורה. רמז ראשון שנאמר, ושירת בשם השם אלוקיו. פסוק יפה. עכשיו, מה לומדים מפה? איזהו שירות שבשם, איזה עבודה של הכהנים או הלוויים בבית המקדש היו מזכירים שם השם? שחיטה? לא היו צריכים להזכיר שם השם. קבלה, הולכה, זריקה. באיפה יש שם הזכרת שם השם? הווה אומר, זה שירה. כל אחד מהמזמורים, אחד מהשיר של הלוויים היו אומרים על הדוכן בבית המקדש, כל אחד מהם הוא עם הזכרות של שם השם. זה עבודה שיש בהזכרת שם השם. שואלת הגמרא, ואימה, נשיאות כפיים. איזה שירות יש שיש פה הזכרת שם השם? הנה, ברכת הכהנים, נשיאות כפיים בבית המקדש. יברך לך השם וישמריך, יאר השם, פניו אליך ויחונקה. יש שם הזכרות שם השם, אולי לזה הכוונה של הפסוק, זה ושירת. עונה הגמרא, הפסוק מדבר כאן על שני דברים. מדכתיב לשורתו, זה שירות, זה דבר אחד, וכתוב דבר נוסף, ולברך בשמו. אז אני מבין, מכלל דברכת כהנים, זה עניין שונה. לאו שירות הוא, זה עוד עניין. יש לשרת ויש לברך בשמו. מה לברך בשמו ברכת כהנים? מה זה הלשרת? השיר שהיו הלוויים אומרים על הדוכן. מקור נוסף לזה שיש, שהתורה מצווה, או בכל אופן מרמזת, שצריך לשורר על הדוכן. רב מתנה אמר מאחר, תחת אשר לא עבדת, לשון עבודה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. איזו היא עבודה שבשמחה ובטוב לבב? הווה אומר, זה שירה. וכאן רש"י כותב את המילים המפורסמות, אין אדם שר שירה, אלא מתוך שמחה וטוב לבב. דכתיב, הנה הוודאי ירונו מטוב לב. אז העבודה שהיא בשמחה ובטוב לבב זה השירה, והתורה קוראת לזה עבודה, תחת אשר לא עבדת. שואלת הגמרא, ואימא, אתה מדבר על דבר שמשמח? מה, הגעת עד לשירה בבית המקדש? ואימא דברי תורה? מה, אתה לא יודע שדברי תורה הם דברים שמשמחים? דכתיב, פיקודי השם ישרים, משמחי לב. אין דבר שמשמח יותר מהתורה. בכל אופן, אלה שאין להם את השירה בבית המקדש בטוח. אז אולי נאמר שזה הכוונה לעבודה הזאת שהיא בשמחה. אומרת הגמרא, משמחי לב יקרי, אתה צודק. תורה זה באמת עבודה של שמחה. משמחי לב, זה נכון? אבל כאן כתוב שני דברים. כתוב בשמחה ובטוב לבב. אז שמחה אמנם יש בתורה, אבל אנחנו מחפשים משהו שיש בו גם טוב לב. שהתורה תקרא לזה טוב לב. לעומת זאת, תורה, משמחי לב יקרה, טוב לא יקרה. שואלת הגמרא, ואימא, מה שכתוב תחת אשר עבדת את השם אלוקיך בשמחה, הכוונה העבודה של ביקורים, דכתיב, ושמחת בכל הטוב. אז כתוב כאן כן, לשון של טוב. אומרת הגמרא, טוב יקרי, טוב ליבב לא יקרי. שמחת בכל הטוב, לא כתוב בכל טוב ליבב. אז עדיין לא מה שהתורה מתכוונת, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב ליבב. לא זה נקרא עבודה, לא הביקורים. טוב, מכיוון שאנחנו מדברים על ביקורים, אז הגמרא מביאה עוד איזשהו עניין בעניין ביקורים, ואחר כך נחזור חזרה לעניין מקורות לשירה מהתורה. אמר רב מתנה, מניין לביקורים שטעונים שירה? מאיפה לומדים שביקורים גם כן טעונים שירה? עתיה, גזרה שווה. לעניין ביקורים כתוב, ושמחת בכל הטוב. שמחת בכל הטוב, כתוב את הלשון טוב. וכתוב, בטוב ליבב, לגבי שירה. אז כתוב שם גם כן טוב. אז לומדים טוב טוב מאחה, גזרה שווה משירה. כמו שבכל שירה של כל יום היו כמובן משוררים, כתוב שם את המילה טוב, ככה גם ביקורים הם משוררים, כי גם שם כתוב את המילה טוב. שואלת הגמרא, איני? וכי באמת ביקורים טעונים שירה של לוויים? ואמר רב שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מניין שאין אומרים שירה של קורבנות, אלא על היין. באיזה זמן של הקורבנות היו אומרים את השירה? בזמן שמנסחים את היין בנקבים מיוחדים, בנקב מיוחד שהיה למזבח. אז את השירה באותו זמן היו משוררים. מאיפה המקור לזה שאין אומרים שירה אלא על היין? שנאמר, יש פסוק שאומר בספר שופטים, ותומר להם הגפן. הגפן אמרה לאלה שפנו אליה. פנו אליה שתמלוך עליהם. איך חדלתי את תירושי המשמח אלוקים ואנשים? מה, זהו, אני כבר לא מביאה יותר תירוש שמשמח אלוקים ואנשים? מה אנחנו למדים? שמה שהגפן מביאה, דהיינו היין שמפיקים ממנה, משמח גם את האלוקים, לא רק את האנשים. שואלת הגמרא, אם אנשים משמח זה אנחנו יודעים. מי שלא יודע, אז שיקח כוס יין ויבחח שזה באמת כך. אבל אלוקים, במה משמח? מה משמח את האלוקים ביין? מכאן שאין אומרים שירה אלא על היין. מכאן אנחנו למדים שאת השירה של הלווים בבית המקדש, הם משוררים בזמן של ניסוך היין של הקורבנות ציבור. ולכן הקדוש ברוך הוא מקבל שמחה בזמן של ניסוך היין, ואז אומרים שירה, ואז זה משמח את האלוקים בזכות אותו גפן. אבל על כל פנים רואים מכאן שאין אומרים שירה אלא על היין ולא על ביקורים. אומרת הגמרא, זה נכון שאומרים שירה רק על היין ולא על ביקורים, כי בדרך כלל ביקורים לא מביאים יין. אדם לא יכול להביא מהשדה יין לביקורים. הוא לא יכול לקחת את הענבים ולהפוך אותם ליין ואז להביא אותם בתור ביקורים לירושלים. אבל מה? אומרת הגמרא, משכחת לה, יכול אבל כן להיות אפשרות של ביקורים על יין. איך זה יכול להיות? כדתני רבי יוסי, כתוב שצריך להביא ביקורים מראשית כל פרי האדמה. כתוב את הלשון פרי. אז מה מביאים? דווקא פרי, זה ממעט. פרי אתה מביא והיא אתה מביא משקין. אתה אל תעשה טובה במרכאות לכהנים ותפיק מהענבים של הביקורים יין ותעלל את זה לירושלים בתור יין. לא, אתה מביא פרי ולא ענבים, ולא, אתה מביא פרי ולא יין. עכשיו, אבל מה? הביא ענבים, אם האדם באמת קיים את מה שהתורה אומרת, להביא פרי, הוא הביא ענבים בשביל ביקורים. בתוך העזרה, כשהוא הביא ענבים לעזרה, הוא יצא ידי חובה, ודרכן עשה מהם יין בתוך העזרה בעצמה. מניין שהוא יצא ידי חובה? תלמוד לומר, אשר תביא מארצך. המילה פה תביא מיותרת. זה בא לרבות שגם אם אדם דרך את הענבים בעזרה והפך אותם שם ליין, אם היה דורך את הענבים בבית, בשדה, והופך את זה שם ליין, לא היה יוצא ידי חובה כשהוא מעלה את זה בתור יין לעזרה. אבל כשהוא העלה ענבים לעזרה, ובעזרה עצמה הוא הפך את זה ליין, אז מהמילה תביא מרבים שהוא כן יצא ידי חובת ביקורים. ואם כן, כאן, כשיאמרו שירה, יאמרו שירה על היין, כי הביקורים האלה הם בעצם יין. עכשיו חוזרים חזרה, מאיפה לומדים שהשיר שהלוויים היו אומרים כל יום על הדוכן הוא מהתורה, רמז לזה, מהתורה. חזקיה אמר, מהכה. הפסוק אומר, וחנניהו, שר הלוויים, חנניהו, שהוא היה השר של הלוויים, יסור, הגרסה פה בסמך בפסוק, במסע, הוא ישיר בנשיאות קול, מסע, הכוונה נשיאות קול של שירה, כי מבין הוא, הוא היה מאוד מבין בשירה. עכשיו, כתוב יסור. אל תקרא יסור, אלא ישיר. לא בסמך, אלא בשין. כי הרי בפסוק כתוב עם סמך. אז רואים מכאן שהתורה מצווה את הלוויים לשורר, אז יש מקור לזה מהתורה. היה חכם ששמו היה בלוותי, והוא אמר בשם רבי יוחנן, מקור נוסף לזה שיש מהפסוקים שצריך לשורר שירה על הדוכן. מאחה, לעבוד עבודת עבודה. עבודה שעובדים בשביל עבודה אחרת בבית המקדש. איזו היא עבודה שצריכה לעשות על עבודה אחרת. ואומר, זו שירה. יש עבודה אחת של קורבן, והשירה נעשית על העבודה הזאת שמשוררים על הקורבן. אז זה מקור. רבי יצחק אמר מקור נוסף מאחה, שאו זמרה ותנו תוף כינור נעים עם נבל. תורה מצווה על העניין של השירה. רב נחמן בר יצחק אמר מאחה, הנביא מתנבא על הזמן של הגאולה, הם הישאו קולם, ירונו בגאון השם, צהלו מים. המשמעות של הפסוק היא מאוד מאוד מרגשת, שכשעם ישראל יבואו בזמן הגאולה, הם יבואו לגאון השם. גאון השם זה בית המקדש, ושם הם ישאו קולם, ירונו, ישוררו, צהלו, יותר מאשר מה שהם צהלו ורננו בים סוף. צהלו מים יותר מאשר מה שהם צהלו בים סוף. עוד מקור לעניין השירה, ותנא מייתלא מהכא, ולבני קהת לא נתן. את היו עגלות שנתנו בשביל לשאת את המשכן ממקום למקום במדבר, אז בני קהת לא קיבלו את העגלות האלה. למה? כי עבודת הקודש עליהם, מה העבודה שלהם? בכתף יישאו, הם נוסעים בכתף. עכשיו, כתוב כאן את המילה בכתף, מה עושים בכתף? יישאו. אם העבודה שלהם זה בכתף, אז הם נוסעים מסעות. מה עוד עושים בכתף, אם לא לשאת מסעות? אז ממשמע שנאמר בכתף, היה מספיק המילה הזאת. המילה יישאו, מלשון מסע, מיותרת. איני יודע שיישאו. מה התלמוד לומר יישאו? אין יישאו אלא לשון שירה. וכן הוא אומר, שאו זמרה ותנו תוף. ואומר, יישאו קולם ירונו וגומר. אז רואים מכאן שכהת, שם מבני לוי, היה להם את העניין של השירה. וזה מקור מהתורה לעניין השירה. חנניה, בן אחי רבי יהושע, אמר. הוא היה אחיין של רבי יהושע. מאחה, הוא מביא מקור מהפסוק שאומר, משה ידבר. משה, מה הוא היה? כהן או לוי או ישראל? משה היה לוי. הוא ידבר, והאלוקים יעננו בקול. אלוקים יעננו על מה? על עסקי קול. אומר רש"י, שהיה מצווהו לשורר. לפי שמשה לוי היה, כמו שאמר. רב אשי אמר, מאחה. כשחנכו את בית המקדש הראשון על ידי שלמה המלך, הפסוק אומר, ויהי כאחד למחצצרים. רגע, לתקוע בחצוצרות, מאיפה המקור לזה? הפסוק אומר, על עולותיכם ועל זבחי שלמכם ותקעתם בחצוצרות. וכתוב, ויהי כאחד למחצצרים ולמשוררים. להשמיע כל אחד. משווים בין המשוררים לבין המחצצרים. כמו שמחצצרים זה מהתורה, ככה גם המשוררים זה מהתורה. רבי יונתן אמר מאחה. פסוק מזהיר את הכהנים שישמרו. זאת אומרת, הפסוק אומר לכהנים, אתם תזהירו את הלוויים ואת שאר ישראל שלא יעשו את הקורבנות של בית המקדש. ולא ימותו גם הם, גם אתם. זאת אומרת, גם הם הלוויים שאתם מצווים עליהם, וגם אתם, דיינו גם הכהנים, שהם אלה שמזהירים. ויש פה היקש בין גם הם, שהתורה מצווה לכהנים להזהיר את הם, את הלוויים, וגם אתם, גם הכהנים, שהם מצווים לשמור על הלוויים. מה אתם, הכהנים, בעבודת מזבח? זה העבודה שלכם. מקריבים קורבנות, הכהנים. אף הם, גם הלוויים, בעבודת מזבח. מה העבודה של המזבח של הלוויים? השירה שהם היו משוררים כל פעם כשהם מביאים קורבנות ציבור. תניא נמי אחי, ולא ימותו גם הם, גם אתם. אז יש פה גרסה שמובאת מהשיטה המקובצת, שמביאה ממש את מה שנאמר על ידי רבי יונתן. מה אתם בעבודת המזבח? אף הם בעבודת המזבח. תניא אידך, לא ימותו גם הם גם אתם. ופה זה בעצם הגרסה שלנו בגמרא. מה שכתוב, אתם, זה הכוונה שאם אתם תעסקו בשלהם, שאם כהן למשל, שהוא אמור להקריב קורבנות, יעסוק בשלהם, במה שהלוויים צריכים לעשות, דיינו שהוא ישורר, והם, אם הם יעסקו בשלכם, אם הלוויים יעסקו בעבודה של הכהנים, שבמקום לשורר הם יקריבו קורבנות, במיטה, הם יהיו חייבים מיטה בידי שמיים. ולא רק זה, אלא אפילו הם בשלהם. אם יש לוי, שהתפקיד שלו זה לשורר על הדוכן שירים של... שירים שהיו הלוויים משוררים בבית המקדש, והוא עושה עבודה של לוי אחר, שהתפקיד שלו זה לעמוד בשער, לפתוח ולסגור את השער של בית המקדש, אז זה גם כן לא בסדר. אמנם אינן במיטה, אלא בהזהרה. תורה אוסרת על לוי, שהתפקיד שלו זה לשיר, לפתוח ולסגור את השערים, דהיינו להיות בשער, אבל הם לא במיטה, אלא בהזהרה. זה לא כזה נחמד, זה לא כזה נעים, כי אדם שעובר על ההזהרה של התורה, הוא חייב מלכות, אז הם יהיו חייבים במלכות. זה גם כן עונש לא פשוט. אמר אביי, נקיטינן, הוא חולק, הוא סובר שמשורר ששיער בשל חברו במיטה. זאת אומרת, אם אדם אמור לשיר על הדוכן, במקום זה הוא סגר או פתח את השערים של בית המקדש, הוא חייב מיטה גם, שנאמר, ואחרונים לפני המשכן קדמה, בצד מזרח, לפני אוהל מועד, כתוב שם משה ואהרון ובניו, וגומר, בהמשך כתוב שם, והזר הקרב יומת. מי הזר שעליו הפסוק אומר שיומת, אם הוא יתקרב? מה הזר? אילה הם הזר ממש, הכוונה לישראל, שהוא בכלל לא שייך לכהונה והלוויה, הכתיב חדזים לה, כבר כתוב פסוק שאומר שהזר הקרב יומת. הפסוק אומר, ואת אהרון ואת בניו תפקוד ושמרו את כהונתם, ושמרו את כהונתם, והזר הקרב יומת. ספר במדבר, פרק ג' פסוק י'. אז אם כן, לא על זה אנחנו מדברים, אלא לאו זר דאותה עבודה. אלא מה חייבים לומר? וכי זה לא הכוונה שזה אפילו לוי. שהוא אמור לעבוד את העבודה של הלוויים, אבל הוא אמור לעבוד עבודה מסוימת, למשל לשיר. אבל העבודה של השער, בעניין הזה הוא זר, וגם בזה סובר הבאי שהוא יהיה חייב מיטה בידי שמיים. שואלת הגמרא קושיה מברייתא, מייטיבי, משורר לוי שהתפקיד שלו לשיר, ששיער שהוא פתח או סגר את השערים מבית המקדש, או להפך, הוא משוער, אדם שהתפקיד שלו להיות בשער של בית המקדש, אגב, לא, התורה קוראת לו, הגמרא קוראת לו משוער, זה שעומד בשער. ששירר אינן במיטה, אלא בהזהרה. והבאי אמר שהוא כן במיטה, אז קשה על הבאי. אומרת, הגמרא תנאי היא, זה לא קשה על הבאי, כי יש בזה מחלוקת תנאים, האם הוא חייב מיטה או שהוא רק בהזהרה, כמו שאמר הבאי. דתניה, מעשה ברבי יהושע בר חנניה. הוא היה לוי, והתפקיד שלו היה לשיר על הדוכן. שהלך לסייע באגפת דלתות אצל רבי יוחנן בן גודגדה, שהוא היה גם לוי, תפקיד שלו היה לעמוד בשער. אמר לו, אז רבי יוחנן אמר לרבי יהושע, בני, חזור לאחוריך, אל תעזור לי לסגור את השער, שאתה מן המשוררים ולא מן, ולא מן המשוערים. עכשיו, מה בכל זאת סבר? מה בכל זאת סבר רבי יהושע? הוא סבר... שזה לא כל כך נורא אם הוא יעזור לרבי יוחנן לעמוד, לסגור את השער. במה הם נחלקו, רבי יוחנן ורבי יהושע? למה רבי יהושע בא לעזור ולמה רבי יוחנן אמר לו לא לעזור? מה אליו באק המפלגה וכי לא בזה המחלוקת ביניהם? דמר סבר, רבי יוחנן, שהוא לא הסכים שרבי יהושע יעזור לו, במיטה. אומר שאם בן אדם סוגר את השער לבד, צריך לשים לב שרבי יהושע לא בא לסגור לבד את השער, הוא בא לעזור לרבי יוחנן. עכשיו, המיטה שאדם חייב, אם הוא עושה עבודה שאסור לו לעבוד והוא חייב על המיטה, זה רק אם הוא עושה את העבודה לבד. אז רבי יוחנן סבר שאילו רבי יהושע יסגור את הדלת לבד, הוא יהיה חייב חליל המיטה בידי שמיים. וגזרו ברבנן גם באחד שמסייע, לכן הוא לא נתן לו לעזור לו. ומר סבר, רבי יהושע שהוא כן בא לעזור, הוא סבר שרק אזהרה היא. אם הוא היה סוגר את השער לבד, הוא היה עובר על מצוות לא תעשה, הוא היה חייב מלכות, זה נכון. אבל מה? בגלל שהוא בא רק לעזור, ולא גזרו בא כשהוא מסייע. לכן הוא בא לעזור. ובזה המחלוקת ביניהם, האם המשורר ששיער או משוער ששירר, האם הוא במיטה או רק בהזהרה. אומרת הגמרא, לא חייב להיות שבזה הם נחלקו. אלא, דכולה אלמא, הזהרה היא. יכול להיות שכולם סוברים כמו אביי, שזה רק, מה זה רק? זה הזהרה, זאת אומרת, זה לא חיוב מיטה בידי שמיים. מר סבר, רבי יוחנן, מסייע גזרו בי רבנן. גם אדם שבא לעזור למשוער, גזרו רבנן שלא יעזור, אפילו שזה רק הזהרה, כשהוא היה עושה את זה לבד. ומר סבר, רבי יהושע סבר, לא גזרו בי רבנן. לא, חמים, התורה אוסרת בהזהרה לסגור לבד את השער, מישהו שהוא לא ממונה על זה. אבל, כן, אם הוא לוי שממונה על שיר והוא לא ממונה על סגירת השער, אבל כשהוא מסייע למשוער, אז על זה רבנן אפילו לא גזרו. כך סבר רבי יהושע. באי רבי אבין, עולת נדבת ציבור. עולת נדבת ציבור. אנחנו יודעים שהשירה בבית המקדש, היו משוררים בזמן של הקרבת קורבן תמיד של ציבור, בקורבנות ציבור. עכשיו השאלה היא, האם זה רק בקורבנות חובה של ציבור, או גם בקורבנות נדבה של ציבור? מתי יכול להיות קורבנות נדבה של ציבור? מה, אדם יחיד יכול להחליט, טוב, אני רוצה להביא נדבה לבית המקדש, אבל מתי ציבור מתנדבים נדבה? הרי זה בדרך כלל קורבנות קבועים. כל יום שני קורבנות. אחרי זה אם יש לך חג, אז קורבנות כאלה. כל פעם היו קורבנות מיוחדות של הציבור. מתי מביאים נדבת ציבור? אלא למשל דוגמה, כשמדובר על יום חורפי, אולי אפילו יורד שלג, והרבה אנשים, קשה להם להגיע לבית המקדש. בית המקדש ריק. סיימו להקריב קורבן תמיד של שחר, ואם לא יביאו מהר קורבנות, המזבח יהיה בטל חלילה. וזה לא כבוד לקדוש ברוך הוא שהמזבח יהיה בטל. בשביל זה היו קופות מיוחדות בעזרה של נדבה, שהיו מוציאים משם כסף וקונים קורבנות עולה של נדבה למה שנקרא קיץ המזבח. קיץ זה מלשון קציות, תאנים. כמו אדם אחרי הסעודה הוא אוכל כל מיני דברים מתוקים, ככה זה היה מתי שהמזבח סיים כביכול את הקורבן, היו מעלים שם קורבנות עולה של נדבה, קורבנות ציבור. עכשיו השאלה היא האם הלוויים גם כאן נכנסים לתפקיד וצריכים לשורר? זו השאלה. תאונה שירה או אינה תאונה שירה? מצד אחד, פסוק אומר שאת השירה משוררים על עולותיכם, אמר רחמנה, לא כתוב דווקא עולת חובה. אחת עולת חובה ואחת עולת נדבה, ועוד כתוב לשון רבים עולותיכם. אז זה כולל גם עולת נדבה, זה צד אחד. עוד דילמה, עולותיכם, לשון רבים, זה לא הכוונה שני סוגי עולות, גם חובה וגם נדבה, אלא עולותיכם של כל עם ישראל, שזה רבים, עם ישראל הם רבים. אבל באמת, עולת נדבה לא משוררים עליה. אז מה באמת התשובה? אומרת הגמרא תשמע, הפסוק אומר, ויומר חזקיהו, חזקיהו המלך, תיאר את בית המקדש. אחרי שהוא סיים לתאר את בית המקדש, הוא התייעץ עם הסנהדרין, והוא החליט להעלות, החליטו ביחד ליתר דיוק, להעלות העולה, הגרסה להמזבח. ובעת החל העולה, החל שיר השם והחצוצרות, ועל ידי כלי דוד מלך ישראל, ככה הלשון של הפסוק. אבל כאן אנחנו רואים, ויומר חזקיה. זאת אומרת, הוא התייעץ עם הסנהדרין האם להקריב את הקורבן או לא להקריב את הקורבן. נשאלת השאלה, היי שירה מהי הבידתה? במילים אחרות, איזה קורבן הקריבו כאן שהיו צריכים לשורר על זה שירה? אילי מדעולת חובה, מדובר פה על קורבן עולה שחייבים להקריב, למה עם לוחי, מה היה הספק שלו שהוא היה צריך להתייעץ ובסוף הוא הכריע להקריב? אלא לאו דעולת נדבה. חייבים לומר שמדובר פה שהוא התייעץ האם אפשר להקריב עולה של נדבה, ובסוף מה החליטו? כן להקריב עולת נדבה וכן לשורר על זה שירה. זאת אומרת, הספק שלו היה על עולת נדבה, האם לשורר על זה שירה או לא, והתשובה הייתה כן. אז הנה, יש לנו תשובה שמשוררים גם על עולת נדבה. אמר רב יוסף לא. מדובר פה על ראש חודש. עכשיו, זה היה ביום השלושים. עכשיו, יש ספק האם היום זה הלמד לחודש הקודם, או שהיום זה כבר א' לחודש הבא. עולת ראש חודש אבא, וכמי באי אלו, הספק של חזקיה המלך והסנהדרין היה, מי הוקבע ראש חודש בזמנו? האם בית דין קידשו את החודש הזה ביום השלושים של החודש, ועכשיו היום השלושים הוא בעצם א' לחודש הבא, ולכן צריך להביא קורבן ראש חודש, דלקרב, או לא, או שלא קידשו בית דין את החודש, לא היה ספק. זה ספק טוב, זה מסביר מעולה, אבל אם אנחנו נסתכל קצת פסוקים סביב, נראה שזה לא יכול להסתבר שהסיפור פה, שחזקיה המלך תיאר את בית המקדש, היה בראש חודש, זה לא יכול להיות. אמר לי אביי וממצי תמרת, אחי, וכי אפשר להגיד שמדובר פה בראש חודש? והכתיב ביום 16 לחודש הראשון וגומר, ואז כתוב ויאמר חזקיהו לעלות העולה למזבח. אז זה לא מדובר פה בראש חודש, מדובר פה ב-16 לחודש. אלא, אמר רמי ברי דרבי יבא, איזה קורבן ציבור מביאים ב-16 לחודש? מדובר פה על חודש ניסן. תתווה בניסן מה זה חג הפסח. תזיין בניסן, שזה 16 בחודש מה זה? יום ראשון של חול המועד פסח. אותו יום שמתחילים לספור ספירת העומר. אותו יום שהיו מניפים תנופה את המנחת העומר. ואז הם מביאים גם כן קורבן מיוחד, קורבן העומר. וזה היה הספק. כבש הבא עם העומר. כמי בא אליי, כמי בא אליו. מה הספק? מי קבע ראש חודש בזמנו דלקריב? האם ראש חודש ניסן נקבע בזמנו, דהיינו ביום השלושים של חודש אדר, שבחודש אדר לא היה למד ואחר כך א' ניסן? דהיינו אחרי חפתת אדר מיד היה ראש חודש ניסן, ולכן עכשיו זה באמת 16 בניסן, וצריך להקריב את הכבש הבא עם העומר? או לא? שואלת הגמרא, רגע. זה יכול להיות טוב מאוד, אבל מה מדובר פה? באיזה מקום מדובר פה? מה זה, איזה כפר נידח שם באורגווי, באיזה אירופה שם, באיזשהו חור? מדובר פה בבית המקדש. רגע, אם הסתפקו, האם קידשו את החודש א' ניסן, האם היה 29 בחודש אדר או 30 בחודש אדר? עכשיו נזכרת להסתפק? מה עשית כל הפסח? שהיה לפני יומיים, הקרבתם קורבן פסח, לא הקרבתם קורבן פסח, מה עשיתם בתתוו לגבי קורבנות של פסח? מתקיף לרב אביה, ולך זה פסח איך יעביד, תראה מתי הקריבו קורבן פסח, זה בית מקדש פה, פה מקדשים את החודש. מצה איך יאכיל, באיזה יום אכלת את המצה, מתי היה ליל הסדר אצלך? ברור שידעו אם קידשו את החודש או לא קידשו את החודש, אז לא זה היה הספק, אלא במה הם הסתפקו כן. אמר רב אשי, באמת מדובר שחזקיהו המלך ידע שקידשו את החודש בזמנו, והוא גם ידע שעכשיו צריך להקריב את הכבש הבא עם העומר, אז למה בכל זאת הוא שאל? בתור דרך ארץ. היה לו כבוד לסנהדרין, כבוד התורה, ולכן הוא שאל אותם, אני יודע שצריך להקריב, אבל אתם נותנים לי רשות להקריב את הכבש הבא עם העומר? מידי דאבה, שליחא דציבורא דממליך, כמו שאדם צריך לרדת לפני התיבה. מה אומרים? ישר ירד לפני התיבה? לא מתאים. יש פה ציבור, אתה צריך לכבד אותם. אתה צריך ליטול רשות. האם הם מעוניינים שאתה תיגש לפני העמוד או לא מעוניינים? לכן אתה בא בדרך של כבוד ושואל, נמלח בציבור. לכן חסייה המלך גם כן התייעץ עם הסנהדרין, אבל הוא ידע שבאמת צריך להקריב את הכבש הבא עם העומר. אשתא דתית לאחי, אומרת הגמרא, עכשיו שהגענו לפה שמדובר פה על עניין של דרך ארץ, אפילו תימא, כמו שרצינו להגיד בהתחלה, עולת חובה. מדובר פה שהוא הסתפק, האם צריך להקריב קורבן עולת חובה של כל יום רגיל, של קורבן תמיד? בדידה, והשליחה לציבור עד ממליך. למה שאל חזקיהו המלך האם להקריב או לא להקריב את הקורבן תמיד ב-16 בניסן? בבוקר, לא מדובר פה דווקא על כבש הבא עם העומר, אפילו על הבוקר אנחנו מדברים. למה הוא שאל את הסנהדרין? בתור כבוד, אני עכשיו רוצה להקריב קורבן, אני נמלח עם הסנהדרין לפני כן, האם להקריב או לא. טוב, אבל השאלה היא עדיין קשה. השאלה ששאל אותנו פה רבי אבין, האם בקורבן עולה של נדבת ציבור יש שירה או אין שירה? אומרת הגמרא, תשמע מברייתא, רבי יוסי אומר, מגלגלין זכות ליום זכאי. אם הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לבן אדם זכות, אז הקדוש ברוך הוא מגלגל את זה ליום שמזומן ורגיל בדברים טובים, וחובה ליום חייו. ואם חלילה הקדוש ברוך הוא רוצה להיפרע, אז הוא נפרע ביום שמזומן לפורענות חלילה. אמרו, כשחרב הבית בראשונה, בזמן חורבן בית המקדש הראשון, אותו היום תשעה באב היה. וזה היה, ומוצאי שבת היה. הכוונה יום אחרי שבת, זה היה ביום ראשון. ומוצאי שביעית הייתה. היה אחרי שנת שביעית, שנה ראשונה למניין השמיטות. ומשמרתו של יהויריב הייתה. הרי היו 24 משמרות. כל שבוע היה קבוצה אחרת של כהנים, של משפחה של כהנים עובדים בבית המקדש. באותו שבוע זה היה קבוצה של הצאצאים של יהויריב, משמרת יהויריב. והיו כהנים ולוויים עומדים על דוכנם ואומרים שירה. ומה שירה אמרו? וישב עליהם את עונם וברעתם יצמיתם. זה מה שהם אמרו בזמן של החורבן. ולא הספיקו לומר את ההמשך של הפסוק, יצמיתם השם אלוקנו, עד שבאו גויים וכבשו. זה מילים של נחמה ותקווה שסיבב וזימן הקדוש ברוך הוא את הנקמה באלה שהחריבו את בית המקדש בשירה שהלוויים שרו, יצמיתם השם אלוקנו. בכל אופן, זה מה שהיה באותו יום של תשעה באב, וכן זה היה בחורבן בית ראשון, וכן בשנייה גם בחורבן בית שני, זה היה בדיוק באותו זמן. אבל כאן אנחנו צריכים להתמקד ובעצם להבין, היי שירה, מה יביד אתי? באיזה קורבן הם אמרו את השירה הזאת? אילם הדעולת חובה, מה מדובר פה על קורבן תמיד? מי הווי בתשעה באב בשנה שנחרב בית המקדש היה בכלל קורבן תמיד? הרי כבר בי"ז בתמוז בטל התמיד. י"ז בתמוז, כשהיה מצור על ירושלים, על החומה, בי"ז בתמוז בטל התמיד. למה? כי לא יכלו יותר, לא היה להם כבשים יותר. מאיפה להקריב את הקורבן התמיד. אז כבר שלוש שבועות קודם בטל התמיד. אז תשעה באב לא היה קורבן תמיד, אז למה אמרו שירה? אלא לאו דעולת נדבה הם הקריבו. וזה אנחנו רואים שעולת נדבה צריך שירה. שאלת הגמרא ותסברה. מה, אתה יכול ככה לסבור שמדובר פה בעולת נדבה? מה ישנה דעולת חובה דלא הווי? למה אתה אומר שלא היה עולת חובה? כי לא היה להם כבשים להקריב קורבן תמיד. נו, ומה ישנה דעולת נדבה דהווי? אז מאיפה יש להם כבשים לעולת נדבה? אם יש להם כבשים שכבר עשו קורבן תמיד, לא היה להם כבשים, אז איך אתה מדבר על עולת נדבה? אומרת הגמרא, הלו קשיא, מה פוש? קורבן תמיד עושים דווקא בכבשים, אבל עולה של נדבה לא חייבים דווקא כבשים. בן בקר אקראי בעלמא ודאיתרמיא לו. הם מצאו בן בקר, דהיינו עגל, ואותו אולי הם הקריבו קורבן של עולת נדבה. הם לא יכולים להקריב אותו בתור עולת חובה, כי צריך כבשים לקורבן תמיד, אבל הקריבו אותו בתור עולת נדבה. ואתה רואה שאמרו שירה, סימן שכן אומרים שירה על עולת נדבה של ציבור. אומרת הגמרא, גם זה לא יכול להיות עדיין, שזה עולת נדבה. אמר רבא ואיתמר רבא אשי, ותסברה, וכי אפשר לומר שהשירה פה הייתה על קורבן של תמיד של חובה? מה, אתה בכלל יכול לומר שמדובר על קורבן תמיד של חובה? זה ודאי לא יכול להיות. שירה דיומי, זאת אומרת, מה בכלל עלה על דעתך שמדובר פה על שירה של קורבן תמיד? שירה דיומי להשם הארץ ומלואה. איזה יום היה? היום שנחרב בית המקדש. במוצאי שבת הייתה, זאת אומרת יום ראשון. איזה שיר אומרים ביום ראשון? יצמיתם השם אלוקנו, זה השיר של יום רביעי. הרי השיר של אותו יום להשם מארץ ומלואה. וישב עליהם את עונם, מה שהם שרו, בשיר דארבעה בשבת הוא. אז זאת אומרת, זה בכלל לא מסתדר שהשיר הזה היה על קורבן התמיד. אלא מה היה השיר הזה? איליה באלמא ודנפלו בפומיו. איליה הכוונה קינה. קינה שהקדוש ברוך הוא זימן להם בפיהם, מה שבאמת משקף את המצב שהיה באותו זמן בבית המקדש. שואלת הגמרא, והעומדים על דוכנן קטני? כתוב כאן שהם עמדו על הדוכן, אם זה סתם קינה, למה הם צריכים לעמד על הדוכן? למה בכלל חשבו לעמוד על הדוכן? אומרת הגמרא, כדי ריש לקיש, דאמר, אומרים, ככה הגרסה, אומרים שירה, הכוונה שירה של רשות, שלא על הקורבן. יכלו לעמוד על הדוכן, להגיד שירה של רשות אפילו אם אין קורבן. אז לכן הם עמדו על הדוכן. שואלת הגמרא, אחי, שאתה אומר שאפשר להגיד שירת רשות בעולת נדבה נמי לימה. אז השאלה פה אם כן לא מתחילה. זאת אומרת, מה אתה שואל? האם אפשר להגיד שירה על עולת נדבה או לא? מה אכפת לך להגיד שירה על עולת נדבה? אפשר גם להגיד שירה שלא על קורבן. אומרת הגמרא, נכון. להגיד שירה שלא על קורבן אפשר, אבל על עולת נדבה לא נאמר שירה. למה? נפיק מן החורבה. יכול לצאת מזה מכשול. מה המכשול? שאנשים אמרו, רגע, אתה ראית ששרו שם כשהיה עולת נדבה? אתה יודע שזה לא היה שירה של חובה, זה היה שירה של זכות, לא חייבים. אז מישהו אחר יחשוב שגם כששרים על עולת חובה, זה גם כן סתם זכות. לכן על עולת נדבה לא שרים. מה היה ועליו? על מה בכל אופן התשובה? האם אומרים שירה על עולת נדבה או לא? תשמה, דתני רב מרי בריידר רב כהנה. הפסוק אומר, ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמכם. יש פה הקש בין עולה לבין שלמים. מה עולה קודש קודשים? עולה זה קורבן של קודש קודשים. אף שלמים דובר פה של קודשי קודשים, שזה שני הכבשים של חג השבועות, ששם השלמים זה שלמים של קודשי קודשים, זה זבחי שלמי ציבור, שני כבשים שמקריבים ביחד עם שתי הלחם בחג השבועות, זה של קודשי קודשים. זאת אומרת, זה לא נאכל ויש בו, טוב, זה קודשי קודשים בכל אופן. ומה השלמים? כמו שאנחנו רואים שהשלמים, אנחנו מוקימים את זה פה, שזה מדובר בשני כבשים של חג השבועות, אז קבוע להם זמן, אנחנו יודעים מתי מקריבים את שני הכבשים בחג השבועות. אף עולה, מדובר פה דווקא בעולה של קורבן תמיד, כשקבוע לזמן, אבל עולה שלא קבוע לזמן, דהיינו עולה של נדבה, לא עושים עליה שירה, לא נאמר על זה השירה של הלווים. עד כאן השיעור על דף י' א'.